אני חושב שזה מאוד חשוב למצוא את האנשים שאתה יכול לדבר איתם על הכסף שלך. כמה אתה מרוויח, כמה אתה מוציא, מה התוכניות שלך. אני חושב שיש הרבה בושה, גם אם אתה מרוויח קצת, קצת מתבייש, גם אם אתה מרוויח הרבה, איזשהו חשש מכינה, ואני חושב שזה מאוד חשוב לשתף אנשים אחרים שככה יעזרו לנו לקבל את ההחלטות.
לפני שנה וחצי בערך קיבלתי מייל מבחור בשם גיא שנפתח כך. אני מאמין בחיסכון לטווח ארוך באמצעות נדלן וקונה נכסים כדי שאוכל להוריש אותם לילדים בעתיד. קניתי דירה להשקעה עם משכנתה של 70% כשהייתי סטודנט ורווק. אשתי קיבלה דירה צנועה מההורים שלה כשהייתה רווקה, ועכשיו קנינו בית פרטי באמצעות משכנתאות על הדירות שלנו מתקופת הרווקות. כך הוא כתב והוסיף שאם הסיפור שלהם נשמע מעניין, אז הוא ישמח להשתתף בכסף בקיר. היי, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט ההשקעות הנדלן של גלובס. וכן, לקח לי קצת זמן לחזור לגיא, ובינינו המייל קצת נדחק לתחתית הרשימה שלי, אבל כמו שאומרים, לכל דבר יש את הזמן שלו, והנה, בזמן שעבר מאז שגיא פנה אליי לראשונה, הוא ואשתו מיכל, שעובדת כמקעקעת, הוסיפו משרד לרשימת הנכסים שלהם, ותכף נבין מדוע, ואיך זה קשור למקצוע שלה, ולמה הם עומדים למכור את אחת מהדירות שלהם, בכדי לממן את הרכישה הזו. אבל אולי יותר מכל, אני חושב שהפרק המרתק שהכנו היום מספק הצצה לחיים הפיננסיים של משפחה אחת, איך הם מקבלים את ההחלטות שלהם על כסף, על מה הם מבטרים ובמי הם נעזרים. יאללה, בואו נכיר את גיא, דוקטור זהבי בשבילכם.
אז אני גיא, בן 41, גר בפרדס חנה, קרקור, בקרקור, עובד בתור רופא מרדים, נשוי למיכל שהיא מקעקעת, אבא לשני ילדים, שלושה חתולים.
אתה רופא מרדים והיא מקעקעת, חובבי מחתים.
כן, חובבי מחתים.
טוב, תשמע, אני רוצה להתחיל הפעם מהסוף. אתם כיום בתחילת העשור החמישי לחייכם, שני ילדים, הזכרת גם שהשלישי בדרך.
נכון.
עם עבודות די מסודרות, כבר די ברור מה הכיוון שלכם בחיים, אבל בצד הפיננסי, או לא נכון, זה לא אבל, בצד הפיננסי, אתם גם מחזיקים היום בשלושה בתים, או יותר נכון, בית ושתי דירות, פלוס משרד שנרכש לאחרונה.
נכון.
אבל אני רוצה לחזור אחורה בזמן, אם היה לי פה איזה סאונד אפקט של, כמו מנרת הזמן של דאג וטוני, כמה שנים אחורה, 20 שנה פחות או יותר, ולהבין איך הגענו לנקודה הזאת, ומהשיחה שקיימנו לפני שפתחנו מיקרופונים, הייתה לי תחושה שהיה איזושהי תוכנית, איזשהו רעיון כללי או עקרונות, כמו שאתה אומר. כן. זאת אומרת, לא ממש ירדתם לרזולוציות, אתה או אשתך, כן. אבל היה איזשהו משהו. ואני רוצה לנסות לחזור אחורה כדי להבין איך הגעתם למצב הפיננסי שלכם כיום, ואולי אחרי זה גם נדבר על האם זה נכון, מה נכון יותר, נכון פחות, אבל בואו נחזור אחורה.
ההתחלה ממש הקונקרטית, מבחינתי הייתה בגיל 27 או 28, אני עוד הייתי רווק, ואבא שלי אמר לי, בגילך האחים שלך כבר התחתנו, ועזרנו להם לקנות דירה, אני הכי קטן במשפחה.
תתחתן.
הוא אמר, אתה בינתיים, אנחנו לא רואים שאתה הולך להתחתן, אבל נעזור לך לקנות דירה. והם עזרו לאחים שלי בסכום, אז זה היה בדולרים, אז כל אחד קיבל 100,000 דולר, וזה גם מה שאני קיבלתי, שזה היה בערך 400,000 שקל. והוא קבע לנו תור בבנק, אצל יועצת משכנתאות, וככה מבחינתי הסיפור התחיל. זאת אומרת, זה היה ברור מגיל די צעיר, שזה חשוב שתהיה לנו דירה משלנו, ושזה משהו שההורים שלי מאוד גם תומכים בו, מכוונים אליו.
אז אבא דחף, גיא זרם, ויועצת המשכנתאות בבנק, היא פתחה בפניו עולם מושגים חדש.
עם היועצת משכנתאות התחלתי להבין מה המשכנתה שאני יכול לקחת באותו זמן, ובעיקר מה יהיה החזר החודשי, שאר הדברים ממש לא הבנתי בהם. גם לא עניינו אותי כל כך, מה זה פריים, צמוד משתנה, צמוד לא, קבוע, לא ידעתי מה זה אומר. עניין אותי השורה התחתונה, כמה אני אצטרך להחזיר כל חודש, ואיזה סכום אני יכול להוציא על דירה. והגענו לתקציב של נגיד הגבול העליון, היה משהו כמו 1,200,000, מבחינתי לקנות דירה, והתחלתי לחפש.
גיא חיפש בכמה ערים, ולבסוף החליט להתמקד בשכונת יד אליהו שבתל אביב. היום רבים רואים בשכונה הזו מקום ראוי, היפסטרי אפילו, אלא שאז זו הייתה שכונה שנמצאת ממזרח לאיילון, ועבור רבים לא באמת תל אביב, והמחירים היו בהתאם.
התמקדתי באזור של יד אליהו, יש שם עוד כל מיני שכונות, נווה צהל וכפר שלם וקריית שלום, בשכונות האלה. זה היה ב-2009, והיו שם דירות במחירים זולים, הרבה יותר משאר תל אביב.
אני חושב שהיום מאוד מאוד קשה לדמיין את המחירים של אז, זאת אומרת, זה אזורים שהיום מדברים עליהם כבר, מנסים למתג אותם כתל אביב החדשה וכל מיני דברים כאלה, אז זה באמת היה חלק מדרום תל אביב, החלק הפחות אהוד, אם נקרא לזה בצורה כזאת.
אני חושב שמאוד היה ברור לי, שוב, על מה אני מוכן להתפשר, זאת אומרת, ידעתי מה אני רוצה, דירה שאני יכול לגור בה, בעצמי. אבל לא היה אכפת לי להכניס שותף, שזה מה שקרה בסופו של דבר. לא היה אכפת לי יותר מדי מבחינת המיקום, זאת אומרת, הסתכלתי בשכונת התקווה, בסוף זה בשכונת נווה צהל, שהיא צמודה לשכונת התקווה.
מה מצאת, מה קנית ובכמה?
קניתי בסוף דירה ב-900,000 שקל, דירת 5 חדרים בנווה צהל, זה בניין ישן משנות ה-50, רכבות כזה. דירה די ישנה, לא משופצת, אבל במצב סביר. זהו, היא הייתה מספיק גדולה בשביל לגור עם שותף.
מה היה ההחזר החודשי שלך? שאמרת שזה היה אחד הדברים החשובים שלך?
1,300 שקל. זאת אומרת, לקחתי משכנתה על 500,000 שקל, פרוסה על 30 שנה. זה היה משהו כזה.
והשאר מהעון העצמי שלכם?
השאר ההורים שלי נתנו לי 400,000 שקל.
אז אתה קונה דירה ב-900,000 שקלים, ואתה גם מתגורר בה.
כן.
שמה התוכנית בעצם שהסוחר, או השותף יותר נכון, יממן חלק מהמשכנתה?
כן. גם המחירים של הסחירות לא היו גבוהים אז, שם. אני חושב שהוא שילם משהו כמו 1,500 שקל, בשביל שגרנו ביחד בדירה. זה חבר שהכרתי מהבית, שעבר לגור איתי, אז היה מאוד נוח.
אז יש מי שקונים דירה ראשונה להשקעה ובונים על זה שהסוחרים ישלמו את המשכנתה, ויש מי שמוכנים לגור עם הסוחר בשותפות. ב-2009, לא כזה מזמן מבחינת השנים, אבל נראה כאילו פרה-היסטורי מול המחירים של היום, זה אפילו הספיק לגיא לחסות את כל המשכנתה. בקיצור, יש מקום ליצירתיות כל הזמן, למרות שעם יד על הלב, גיא אמר לי שהוא לא ממש תכנן פה איזה להטות פיננסי. זה פשוט הסתדר לו גם כלכלית וגם עם סגנון החיים באותה התקופה. יאללה, נתקדם. השנים עברו ולימודי הרפואה המפרחים התקדמו. גיא עבר לגור בצפון כי החל לעשות שם סטאז' בבית חולים, שם גם הכיר את מיכל, אשתו לעתיד. בזמן הזה הוא הזכיר את הדירה בתל אביב. למעשה עד היום הוא לא חזר להתגורר בה. בואו נשמע מדוע.
כשחזרתי מנהריה כבר עברתי לגור איתה ברמת גן. ואז הדירה נשארה מוזכרת.
זאת אומרת, הדירה היא מ-2009 עד היום בחזקתך, שמן הסתם המחיר שלה גם עלה, נדבר על זה כן. אולי אחרי זה. המחיר עלה... בצורה משמעותית, אתה מחייך פה. בוא נדבר על אשתך, גם היא מגיעה עם איזושהי נדוניה נדלנית.
נכון.
אז מה היה במקרה שלה?
אצלם זה סיפור אחר, הם נגיד אצלנו במשפחה תמיד מאמינים במשכנתה, כן? זאת אומרת, האמונה אצלנו זה שכדי להתקדם בחיים אתה חייב לקחת משכנתה והלוואות. והבנק הוא השותף שלך בדרך להתקדם. ואצל המשפחה של אשתי זה הפוך. הם איכשהו הגיעו עם דירות, הם גרו גם באזור שהיה נחשב לא טוב בתל אביב, ברחוב גאולה, שהיום הוא מאוד נחשב. להורים שלה היו שם כמה דירות, ומתי שהם החליטו שהם מוכרים את הדירות בתל אביב כדי לקנות דירות לבנות שלהם, והם עברו ביחד כל המשפחה לרמת גן.
אז למעשה אשתך מגיעה עם דירה שגם היא קיבלה מהמשפחה.
שהיא קיבלה מהמשפחה, וגם אצלה לא הייתה לה משכנתה על הדירה, כן.
אז איזו דירה זו הייתה, או עדיין?
דירת עדיין, דירת 2.5 חדרים ברמת גן, קומה שלישית בלי מעלית, בניין ישן, מתאימה לזוג צעיר, במרכז, קרוב להכל, הייתה חנייה אפילו, לא נפוץ בבניינים האלה שם.
אז שאתם בעצם מתחתנים, אתם מגיעים עם שני יחסים, לא תכננתם את זה, זאת אומרת, בעבר כבר פגשתי זוג שתכנן את זה מראש, זאת אומרת, ממש תכננו את החתונה ואת רכישת הנכסים לפני זה כדי להימנע ממצב של לקנות נכס שני, ואז בעצם לשלם עליו מס רכישה, אצלכם זה פה ככה בילדין, אפשר להגיד.
כן, אבל אנחנו עשינו טעות קצת בעניין הזה. אם יש משהו אחד שהייתי עושה אחרת, אז זה לתכנן נכון את ההפרדת רכוש. לפני החתונה דיברנו על הסכם המון, במין כזה מחשבה, מה יקרה אם נתגרש וזה, אבל לא חשבנו על התכנון של המס, שהיום אני יודע שהוא חשוב. ומהבחינה הזאת זנחנו את זה ופספסנו את הרכבת. זאת אומרת, כדי לעשות באמת הפרדת רכוש כמו שצריך, צריך להתייעץ עם מישהו שמבין בזה. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות היום.
מה היית עושה אחרת?
יש בעצם את הדירה שלה שגרנו בה, ויש את הדירה שלי בתל אביב, וכל דירה רשומה רק על אחד מאיתנו. כדי ממש, עכשיו אם יש לך דירה אחת, אתה לא צריך לשלם מס רכישה ומס שבח בעסקה המתאימה, כן? אז... היה צריך לתכנן את זה אחרת, זאת אומרת, אם היינו נגיד חותמים על הסכם המון ומחזיקים חשבונות בנק נפרדים ושוב, אני לא מומחה לזה, כן? אבל יש כל מיני מבחנים שצריך להראות כדי להראות שבאמת הדירות נפרדות ולהימנע מהתשלום של חלק מהמס. נגיד הדירה בתל אביב, אם נרצה למכור אותה, אנחנו נצטרך לשלם עליה מס שבח. יכול להיות שאם היינו מתכוננים אחרת, היינו משלמים חצי מהמס, שזה יכול להיות 100,000 שקל, 200,000 שקל.
אז הנה כבר טיפ, תתייעצו עם גורם מקצוע, או לכל הפחות מישהו שאתם סומכים עליו. יכול להיות שביום מן הימים זה יהיה שווה לכם הרבה כסף. טוב, בואו נמשיך קדימה את החיים של המשפחה הצעירה. גיא מספר לי שישר אחרי החתונה הם סגרו חלק מהמשכנתא, מה שהוריד כמובן גם את ההחזר החודשי. בואו נריץ עוד קצת קדימה את החיים של הזהבים, שאחרי כמה שנים התחילו לחפש מקום קצת יותר מרווח.
מה שקורה זה שאני מתמחה בבית חולים, עובד מסביב לשעון, ומיכל עבדה בעבודה אחרת, ומתישהו גם עברה לעניין של הקעקועים, ופתח את הקריירה שלה, ונולדו לנו שני ילדים, והיה לנו ברור שאנחנו צריכים דירה יותר גדולה, כי 2.5 חדרים, וגם בלי מעלית בקומה שלישית, זה כבר היה לא נוח. ובדיוק הגיע המצב שאנחנו נגמרה המשכנתא, אז אנחנו עם שני נכסים, בלי משכנתא, אמרנו אוקיי, אז נמכור אחד ונקנה אחד יותר גדול.
אחרי שיחות, התייעצויות ומה לא, הם החליטו על האזור, עוזבים את רמת גן ועוברים לפרדס חנה כרכור. התקציב עמד על 2.5 מיליון שקלים, ואכן אחרי תקופת חיפושים נמצא הבית המתאים, ואז גם השתנתה התוכנית. זוכרים שגיא ומיכל חשבו למכור את אחת מהדירות שלהם בכדי לממן את הבית החדש? אז קבלו את פלן בי.
נכון, תכננו למכור את אחת הדירות ולקנות את הבית החדש ולקחת איזושהי משכנתה. בעצת המתווכת לקחנו חברה לייעוץ משכנתה, שעד אז לא הכרתי את זה, כי בדירה הקודמת זה לא היה משהו רלוונטי. ובפגישה שלנו עם החברה אמרו, סמוט, למה לכם דווקא למכור? אתם יכולים לקחת את המימון מכל הנכסים, שזה משהו שלא חשבנו עליו בעצמנו.
רק אני אסביר, זה הכוונה היא למשכן את הנכס או לקחת הלוואה שבעצם הנכס הוא הבטוחה שלו.
כן, בדיוק.
אז אתם לוקחים הלוואה די משמעותית, שהבטוחות זה שני הבתים שהם בעצם 100% ברשותכם.
כן.
אוקיי.
כן.
אז כמה בעצם אתם, מה המספרים פחות או יותר?
המספרים הם שעל הדירה, גם, פיזרנו את זה גם כי זה היה עדיף מבחינת הריבית, זאת אומרת, כמה שלוקחים משכנתה יותר גדולה מתוך השווי של הבית, אז הריבית עולה, אז היה לנו שווה גם לפזר את זה. אז על הדירה ברמת גן לקחנו נגיד 770 אלף שקל, ועל הדירה בתל אביב 430 אלף שקל, ועוד מיליון פלוס על הבית החדש. שהתוכנית היא להזכיר את הדירות האלה, שהם יחסו את המשכנתה שלקחנו עליהם, והבית החדש זה מה שאנחנו משלמים.
צריך להזכיר שאם אני ככה עושה אחורה בזמן, מדובר על סביבת הריבית הכמעט אפסית שהייתה באותם ימים.
נכון.
אנחנו מקליטים את הפרק בדיוק יום אחרי שבנק ישראל החליט להעלות את הריבית בפעם השישית ברציפות, וכיום ריבית הפריים היא 4% ושלושת רבעי האחוז. אז אנחנו מדברים על התקופה שאתה לקחתם את ההלוואות, אני מעריך שהריבית הפריים עמדה עם הלוטו על 1.6%. מצב אחר לגמרי.
כן, נקודה כואבת. אני שמח להגיד, זאת אומרת, מאיפה להתחיל? נתחיל מהסוף. המשכנתה שלנו עלתה בכמעט 2,000 שקל, ההחזר החודשי.
אז כמה עומד היום?
סך הכל זה בערך 14,000 שקל, אני חושב, שאנחנו מחזירים כל חודש. ההכנסה מהסחירות היא כמעט 9,000 שקל, ותוריד מזה 10% מיסים, אז זה מה שנשאר. אז יש לנו 6,000, 5,000 שקל לשלם בעצמנו. אני שמח להגיד שזה לא ממוטט אותנו כלכלית. זה כן גורם לנו להצטמצם.
אז בית עם חצר במיקום חדש יש, אבל המסע הנדלני לא נגמר. לאחרונה הוסיפו בני הזוג משרד לפורטפוליו הנכסים שבבעלותם. בואו נבין מדוע.
אנחנו מדברים על משרד בבנימינה, ליד תחנת הרכבת. זה קנייה על הנייר, זה בניין שהוא עדיין לא בנוי. מתוך מטרה שהוא יהיה סטודיו למיכל, וגם היא תוכל להזכיר חלק ממנו.
זאת אומרת, אתה חוזר לתוכנית שלך מ-2009.
נכון.
אוקיי, כמה זה עולה? מה הגודל?
המשרד הוא 62 מטר רבוע נטו, יש נטו וברוטו, אבל זה 62 מטר רבוע נטו, המחיר הוא 1,200,000, כולל מע"מ, זאת אומרת המחיר הוא 11,000 שקל למטר רבוע, פלוס מע"מ. נכנסו לפה כל מיני שיקולים. הדבר הראשון זה הצורך שלנו, נראה לי שזה מה שמוביל את כל הקניות שלנו, של הנכסים, זאת אומרת, מיכל צריכה סטודיו שיהיה מחוץ לבית. כי העסק שלה גדל, וזה יהיה יותר נוח. ואז אמרנו, במקום לזכור, זה גם איזשהו עיקרון מאבא שלי, הוא לא מאמין בסחירות. כלומר, אין כזה דבר לזכור אותה, או שאתה קונה או שלא. אז במקום לזכור סטודיו, אז החלטנו לראות איך אפשר לקנות סטודיו. זהו, וחוץ מזה, אני חושב שגם בחשיבה של השקעה, כרגע זה נראה כמו השקעה שיכולה להיות טובה, לפחות לא איזשהו פלופ משמעותי, אלא משהו שיהיה לנו נוח, יש איזושהי סצנה של קעקועים באזור שלנו, אז די בטוח שמישהו ייכנס ויעבוד איתה שם.
זה משכנתא נוספת שאתם צריכים לקחת, הלוואה נכון. נוספת. איך אתם מממנים את הנכס הזה?
עכשיו זה היה קצת יותר מורכב, כי זה הלוואה עסקית, ואנחנו עדיין, מה שחשוב לנו זה בעיקר התשלום החודשי, יותר מנגיד התשואה על העסקה או המחיר של כל העסקה או דברים כאלה, זה בעיקר שנוכל לעמוד בתשלומים. אז חיפשנו את המסלול שיהיה לנו מצד אחד יציב, מצד שני יחזר נמוך, יחד עם יועצת משכנתאות, גם הפעם מישהי ממש טובה. החלטנו לקחת עוד משכנתה לדירה בתל אביב, כדי לממן חלק מהכסף.
עוד אפשר? היא כבר ממושכנת על הבית שאתם
כן,
גרים בו.
כן, אפשר להוסיף עוד. Okay. עוד משכנתה מדרגה ראשונה, יש גם לזה גיליתי שיש דרגה ראשונה, דרגה שנייה, אבל אפשר עוד. וגם זה מאוד נוח לנו שזה על הנייר, זאת אומרת, את התשלום הראשון נשלם עם המשכנתה, ואת התשלומים הבאים שהם יותר גבוהים, אנחנו נצטרך כבר למכור את אחת הדירות. לגבי... אלא אם כן נקבל פתאום, לא יודע. יש לי כרטיס מנוי של מפעל הפיס.
הבנתי. שאת אומרת למשכן את הנכס, כיום בנק ישראל כבר לא מאפשר לבנקים לעשות את זה, אז אני מבין שאתה עשית את זה עם גורם חוץ בנקאי.
לא. עשינו את זה עם בנק רגיל, אולי זה בגלל שזאת הלוואה עסקית, לקנות משרד הזה מתאפשר, כי באמת אחרי שאנחנו קנינו את הבית בפרדס חנה, אז באמת בנקים כבר לא יכולים לעשות את זה.
סיכום ביניים, כי גם אני כבר מתחיל להתבלבל מערימת הנכסים, דירה בתל אביב, דירה ברמת גן, בית בפרדס חנה ומשרד על הנייר בקרבתו. ההחזר החודשי על ההלוואות עומד על כ-14,000 שקלים, אבל עם רכישת המשרד כיום זה יעלה לכ-16,000 שקלים. בצד ההכנסות יש שני נכסים שמוזכרים, שמכניסים אחרי מיסים משהו כמו 8,000 שקל. בעתיד תיכנס גם שכירות מסוימת מהמשרד. בכדי לעמוד בכל ההתחייבויות, בני הזוג מתכוונים להעמיד למחירה את אחת מהדירות שלהם. גיא מספר לי שהם טרם החליטו איזה מהדירות זאת תהיה. חתיכת אופרציה לנהל, ולא סתם אמרו חכמנו, מרבה נכסים, מרבה דאגה. גיא מספר לי שכבר מגיל צעיר הוא היה מבצע מעקב אחרי הפעילות הפיננסית שלו, וכיום אשתו והוא מקיימים מהן ישיבות כדי לוודא שהם לא מפספסים שום דבר.
אני חושב שאחד הדברים שהכי עזרו לנו להתקדם עם השנים, זה שאנחנו חיים עם תקציב מסודר. יש לנו תקציב די ברור, יש לנו ישיבת תקציב שנתית. דו-שנתית, לי ולמיכל. אני חושב שבגלל שהתחלנו יחסית מוקדם, אפילו לא יודע למה התחלנו עם זה, אבל זה משהו, אני התנהלתי ככה גם כשהייתי רווק. זאת אומרת, פעם בשנה הייתי בודק מה ההוצאות, מה ההכנסות, איך אני... יכול להיות בגלל שהייתה לי משכנתה יחסית מגיל צעיר, אז רציתי לראות איפה אני עומד. ואז אחרי שהתחתנו, זה היה נראה לי טבעי. וזה מאוד מיישר את הקו בינינו, ככה על, על מה חשוב לנו להוציא את הכסף, מה לא, אם אנחנו חוסכים, לא חוסכים. אני יכול להגיד לך שעכשיו, כשהריבית עולה, נגיד בקיץ, היו לנו כמה חודשים שחרגנו מהתקציב באלפי שקלים, שזה מבחינתי נוראי, כי זה הדבר, זאת אומרת, הכי מסוכן מבחינתי, זה שלא נוכל לעמוד בחובות שלנו. ומה שעשיתי, פשוט לקחתי יום חופש, השלושה חודשים האלה שחרגנו מהתקציב, פשוט ישבתי על כל שורה בדף של הבנק, כל שורה בכרטיסי אשראי של שנינו, הכנתי אקסל מסודר, ואז נפגשתי עם אשתי בערב, ישבנו, הראתי לה, גילינו כל מיני הוצאות שאנחנו רוצים לחסוך, למשל גילינו שאנחנו מוציאים 1,500 שקל בחודש בבית קפה ליד הבית, שזה נורא כיף לאכול שם ארוחת בוקר, וזה בית קפה כזה פסטורלי, נוף לשדות וזה... וזה גם נורא קל כזה, אתה קופץ לארוחת בוקר וחוזר הביתה, ולא חושב על זה שזה עלה 200 שקל. זה סעיף שירד בקרוב. נגמרו ארוחות בוקר.
צריך להגיד לבית קפה שהתכוננו.
כן.
אגב, ישיבות התקציב לא נגמרות כאן, מסתבר שגיא נוהג לשתף גם בני משפחה אחרים, ויש לו המלצה חמה בעניין הזה.
יש לנו גם ישיבות משפחתיות יותר מורחבות קצת.
וואלה, קח אותנו לשם.
זאת אומרת, לפני שהחלטנו לקנות את ה... עכשיו את המשרד זה היה עוד יותר, כי זו עסקה שהיא לא ברורה, למה אתם קונים משרד ומוכרים דירה במרכז. אז ממש הייתה לנו פגישה עם אחי ועם ההורים שלי, וישבנו והסברנו להם, אלה הסכומים, פתחנו את כל הדברים. אני חושב שזה מאוד חשוב למצוא את האנשים שאתה יכול לדבר איתם על הכסף שלך. כמה אתה מרוויח, כמה אתה מוציא, מה התוכניות שלך. אני חושב שיש הרבה בושה, גם אם אתה מרוויח קצת מתבייש, גם אם אתה מרוויח הרבה. איזשהו חשש מכינה, ואני חושב שזה מאוד חשוב לשתף אנשים אחרים שככה יעזרו לנו לקבל את ההחלטות.
תגיד, אתה חושב שהיום זוגות שמתחילים היום, כן. שאתם הייתם לפני 15-20 שנה, יכולים לצעוד בדרך הזאת שהיא דומה לדרך שלכם? כי היום המחירים הם,
כן.
הם מוטרפים.
אני שואל את עצמי את השאלה הזאת הרבה, בייחוד אם אני מדבר עם חבר'ה יותר צעירים, אני חושב שאם אני הייתי היום באותו מצב, והיה לי 400,000 שקל, אז הייתי לוקח וקונה איתם נכס שאני מוכן לגור בו, איפשהו במרכז, לא יודע, רמלה, לא, זאת אומרת, אני מחזיר את עצמי להיות סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל אביב. הייתי מחפש את המקומות. רמלה, לוד, שכונות לא טובות בפתח תקווה, כאילו, שוב, זה לא המלצה לאף אחד, כן? אבל הייתי עושה את העבודה ומחפש, ואני מאמין שבסוף הייתי מוצא, וברגע שכבר עשית את התהליך פעם אחת, גם אם לא עשית עסקה טובה, מה שנקרא אצל משקיעים, אתה כבר שם, זה פחות מפחיד, כבר אפשר לקחת עוד משקנתה, כבר אפשר, כאילו, אפשר משם להתקדם.
והיית גם הולך ללמוד רפואה, היית חוזר אחורה?
בהחלט, כן.
טוב, גיא, אני ממש מודה לך שבאת להתארח אצלנו.
תודה, גיא, אני מעריץ גדול של הפודקאסט.
גם אני.
כבוד גדול.
אחלה. יאללה, ביי ביי.
ביי.
עד כאן גיא, ואנחנו לא הולכים לשום מקום, בלי שאנחנו אומרים שלום לפרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אלן אריק.
שלום וברכה.
מה העניינים?
משתדלים, אתה יודע.
תשמע, אני אגלה פה איזה inside information, נשבע לך זה אמיתי. לפני חצי שעה, שאלתי את גיא ככה בטלפון איזשהו פרט שחשוב לי לעריכה, והוא שאלתי, נו, מעניין אותי מה אריק מירובסקי יגיד. אז איך אתה רואה את העניין של להתחיל מגיל צעיר, מעורבות של ההורים, להם זה מאוד סייע בהתחלה?
למי לא? אתה יודע, גיא, אני רוצה לקחת את השאלה שלך לאיזשהו כיוון אחר. כל הזמן אנשים סופרים כמה משכורות עולה לקנות דירה, וזה היה 120, ועלה ל-130 ו-150, אני לא יודע כמה זה עכשיו, אבל מה זה משנה אם ההורים עוזרים לך לקנות דירה? המשוואה הזאת היא למעשה חסרת משמעות, ואני חושב שזו בדיוק הבעיה. אנחנו משתמשים לא מעט במשוואות מתמטיות / כלכליות תיאורטיות, אבל מתעלמים מהמציאות. והמציאות היא כזו שלחלק מצעירי ישראל יש הורים שיכולים לסייע להם ואפילו לקנות להם דירות, ולחלק אחר הוא באמת זה שצריך להסתמך על המשכורות שלו, והוא זה שבאמת חי ונושם וכואב את היחס הזה של כמה משכורות עולה דירה. אני חושב שזה אחד מהמנגנונים שהם מגדילי פערים חברתיים הכי גדולים בתחום הזה, ולא שיש לי איזשהו פתרון לעניין, אני אומר את זה בתור עובדה. למי שיש הורים, פטור במרכאות כפולות מהמשוואה. אני אקח את זה לעוד כיוון. נניח שאתה מסתכר מעט כסף ויש לך הורים, ואני מסתכר הרבה יותר ממך, וההורים שלי לא יכולים לעזור לי. מה זה משנה בכלל ההסתכרות שלי לעומת ההסתכרות שלך? מה שמשנה זה המשפחה שלך לעומת המשפחה שלי.
מה שאני מנסה לקחת מפה, ואגב לא סתם שאלתי את השאלה הזאת, כי אני מכיר את הגישה הזאת שלך כבר הרבה מאוד שנים, שמדברת על בעצם על הפקטור הנעלם הזה שנקרא הורים, שבאמת אפשר לקחת את כל המספרים כמו שאתה אומר, ולהסתכל עליהם ונתח אותם, אבל בסופו של דבר אם ההורים יכולים לסייע, אז זה משנה את כל התמונה. מה שאני רוצה בעצם לחדד את התובנה שאם יש במשפחה כסף ויש גם פתיחות, אז אפשר לעשות מהלכים כלכליים בגיל צעיר כמו שעשו פה, רק צריך לדבר על זה, זאת אומרת צריך לחשוב ביחד ולא להתעלם מזה. אנחנו מכירים גם היום מצבים שמשפחות כבר, אולי בגלל שהמדינה שלנו מתחילה להיות קצת יותר, להתבגר נקרא לזה, ולדבר על הדברים ולהבין את התהליכים, יש פה כבר עוד דור שנולד פה ועוד דור שנולד פה, ואנחנו כבר את הדור הבא שנולד פה, זאת אומרת אפשר לדבר על איזושהי אולי יציבות, ואז אפשר לתכנן קדימה ולחשוב ביחד. מה אתה חושב על זה? האם אנחנו יכולים לייעץ את זה לאנשים?
ודאי. עד לפני כמה שנים, ההורים בדרך כלל לא התעסקו בדברים, בוא נאמר, הם עזרו לקנות דירות, או בוא נדבר על הדור שלפניהם, הסבים והסבתות, הם לא היו מעורבים בדרך כלל בהחלטות האלה, זה בדרך כלל בין ההורים לילדים. הסבים והסבתות הורישו את הנכסים אחרי שהגיעו ל-120. הם הורישו להורים וההורים הורישו לילדים. היום יש מצב שהורים הבינו שאי אפשר לחכות ליום שאחרי, שהיום כבר תוחלת החיים מאוד גבוהה, ואז אם הורה מגיע לשנות ה-80 שלו, אז הילדים שלו כבר הם בני 60 פלוס, ויש לו כבר נכדים שהם בני 30, ואתה לא יכול לחכות עם הירושה עד לאחר מותך, כי אז אתה, א', אתה, הילדים ממשיכים להתחבט ולהתמודד עם הקשיים, וגם הנכדים כבר מתחילים להיות גדולים, ואז כשטיפול הירושה זה עלול להיות כבר יותר מדי מאוחר גם עבורם. אנחנו רואים יותר ויותר חלוקת ירושות בעודם בחיים. ואני חושב, קודם כל, למי שיכול ומי שיש משפחה כזאת, אני חושב שזו הדרך הנכונה. אין טעם לחכות עד לסוף, צריך לבוא ולחשוב על הדברים כבר בהתחלה, ואם אפשר לסייע לילדים, ואם אפשר לדבר איתם כשהם עדיין צעירים ועדיין לא יודעים אפילו מה הם רוצים לעשות בחיים שלהם, מה טוב, זה נותן להם איזשהו בוסט ויתרון להמשך הדרך.
ראינו שעם גיא ומיכל זה עוזר, זו הייתה הצצה למשפחה ישראלית אחת, שבה כן מדברים על כסף, מה שבהרבה משפחות לא דיברו, אולי היום קצת יותר. אריק, אני כרגיל מודה לך מאוד, נפגש בפרקים הבאים.
תודה רבה לך גיא, ותודה לגיא שהשתתף בתוכנית שלנו.
לגמרי, הוא וכולם, כל מי שמשתף אותנו, זה כיף גדול. יאללה אריק, להתראות.
ביי.
זהו, סיימנו עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים נוספים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. רוצים, רוצות, לפנות אליי, אני זמין בפייסבוק ובטוויטר, ואפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, kesef.bakir@globes.co.il, באותיות באנגלית כמובן. אני מקווה שלא ייקח לי שנה וחצי לחזור אליכם. ניר לייס תערך את הסאונד, וילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, ואם אתם שומעים זמזום כאן ברקע הזה ממכונת הקעקועים שעובדת פה, החלטתי ללמוד את המקצוע ובהמשך לקנות סטודיו ולהזכיר חצי ממנו למקעקעים אחרים, לשלב כסף באומנות, זה הכי אני. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי.